בבוקר והכין את זה מבעוד יום. האמת שביום פסח עצמו בחג מותר לשקול ולמדוד מדידה של מצווה, אפילו שאסור בשבת ויום טוב למדוד ואסור לשקול, אבל כל מדידה של מצווה, וכאן אנחנו רוצים למדוד מה זה כזית, כמה זה כזית וכן רביעית וכדומה, צריך להכין מראש שיהיה כוסות לכל המסובים. וההלכה צריך כוס, וכוסות זה לא דומה לכזיתות. כזיתות לא חייב בהם אלא מישהו גיל בר מצווה ומעלה, אבל ארבע כוסות מדין חינוך צריך לחנך את הקטנים מרגע שהם מבינים מגיל שש ומעלה. היום מגיל שש זה כבר נקרא קטן שהוא מבין שהיה בחינוך וצריך לשתות כוסות. אז כמובן לא ייתן לו לשקוט אותו יין, אחר כך יש שיקור, אלא ישתה מיץ ענבים. מי שאסור לו לשתות יין כל מיני סיפות רפואיות, אז ייקח תחליף. מה זה תחליף? או מיץ ענבים במקום יין, ואם גם מיץ ענבים אסור כמו חולה סוכרת וכדומה, אז ישתו יין יבש. יין יבש אסור, אז יש יין יבש לבן, יש גם בזה כמה סוגים. הרופא אומר שזה אסור, תלוי כל אחד לפי מידת החולי שיש לו, הדיאגנוזה הרפואית, מה שהרופא אומר, או שהוא יודע, הוא בקי בעצמו. אין רופא כמו החולה עצמו, הוא יודע, איך הגמרא אומרת, לב יודע מרת נפשו, הפסוק אומר, אין כמו הרופא, זה האדם בעצמו, הוא יודע מה מזיק לו, מה לא מזיק לו, אז יודע, אם אסור לו, לפחות ישתה רוב רביעית של, או יין או כל דבר אחר, ויכול למזוג את זה במים, אם זה יין של קרמל או רמת הגולן או תשבי, אלה היקבים המשובחים הידועים, אז אפשר לשים 51% יין מהבקבוק ו-49% מים. שאר עיינות אני לא יודע, יש בהם תערובת גבוהה מאוד של מים, יש בזה בעיה. עכשיו בעיינות האלה יכול גם לערב, ואז ישתה לפחות כוס אחת וישתה, ואם לא יכול לשתות כולה, ישתה רוב רביעית, שזה 45 גרם. אם גם זה אסור לו, יש כאלה שיש להם אלרגיה לענבים או לכל מה שיוצא מענבים, אז הם פטורים, אין מה לעשות, פטור. אותו הדין במצה, מצה צריך כל אחד להיזהר לאכול, אפילו חולה, אפילו הרגיש לא טוב חס ושלום באותו לילה, לדחוק את עצמו ולאכול כזית מצה עד חצות לילה. לא לשכוח, חצות לילה זה ברבע לאחת, אחרי חצות לילה כבר אין ברכת על אכילת מצה. מי שהצליח לפני חצות אז הוא יכול לברך אשר קדשנו מצה וציוונו על אכילת מצה. אחרי חצות עד עלות השחר עדיין יכול לקיים מצוות אכילת מצה בלילה הזה, אבל את הברכה הפסיד. למה? כיוון שיש מחלוק את הפוסקים אם מברכים על אכילת מצה אחרי חצות או לא מברכים, וקיים עליו ספק ברכות להקל. הוא עדין גם באכילת המרור, שכן הרי הלילה חייבים באכול מרור, כזית מרור. אז מתי מברך על השקל שמתו מצוינו על אכילת מרור? עד חצות. עבר חצות לילה, כבר לא יכול לברך על אכילת מרור. אז לכן צריך להיזהר, אבל לאכול מרור עדיין יש עד עלות השחר. תשלומין אין. מי שלא עשה סדר באותו לילה, הוא לא יכל לשתות ארבע כוסות, הוא לא יכל לאכול את כזית מצה באותו לילה, לא יעיל מה שיוכל ביום ויגיד אני עושה תשלומים ללילה. לכן צריך מאוד להיזהר האדם שבאותו לילה ירגיש טוב וישמור על הבריאות שלו כדבעי ומזג גופו, כדי לקיים את כל המצוות ששייכות לאותה לילה, יקיים אותם כהלכתם. מה זה שביעית? אני לא מכיר. להוסיף מים בקידוש, רגע, שמי שנייה, להוסיף מים בקידוש, להוסיף מים בקוס של הקידוש, כל ארבע כוסות אנחנו מנהגנו על פי הקבלה להוסיף מעט מים, אפילו כפית אחת של מים, שלוש טיפות. יש בזה עניין גדול, בפרט הלילה הזה. למה? מאיפה למדנו שצריך למזוג את היין? מיעקב אבינו, שכתוב ויבא לו יין וישת, כך הרי הזוהר בפרשת בלק, דארבלה מיה בעינה, ושם תראה מנוגן בטעמים בספר תורה, ויבא לו, תראה טעמה. מה זה תראה טעמה? למה מנוגן תראה טעמה? כמעט המקום היחיד בתורה שיש לנו את הטעם הזה. אז המדרש אומר שיעקב אבינו איפה הביא יין? הרי הקדוש ברוך הוא הלך המציא לו שנגדי העיזים, זה של רבקה אמנו, ויין מאיפה הביא? המלאך מיכאל הביא לו מגן עדן. אז אחד הוציא מיכאל לוי מגן עדן והביא ליעקב, והנתינה השנייה הייתה שיעקב הביא ליצחק. אז שתי נתינות היה פה, כי יעקב לא יכול להיכנס לגן עדן, הוא עמד בחוץ, והמלאך והביא לו, זה אחד, ואחר כך יעקב הלך הביא ליצחק, תראה טעמה, וזה היה ליל פסח. לכן אנחנו עושים שני דברים, אחד זכר לקורבן פסח, זכר לקורבן חגיגה. אז זה כנגד שני גדי העיזים. עכשיו הוא מעשה יצחק אבינו הוא דין גבורה, והיין הוא דין, מתק את הדין בחסדים, המים זה חסדים. לכן צריך טוב שהאדם לפחות המקדש עצמו או עורך הסדר, אם לא כל המסובים, עורך הסדר עצמו ישים, יוסיף. אז המנהג לשים קנקן מים על השולחן או כמה בקבוקי מים ריקים, שיהיו מוכנים שמי שרוצה מוזג, כדאי שמישהו אחר ימזוג לך ואתה תמזוג לשני, כי אותו לילה אנחנו עושים הכל דרך חירות, זה לא בושה, תגיד לו תמזוג לי, אחר שהוא מזוג, תמזוג לו אתה, או אתה תתחיל, תמזוג לו אתה בראשונה, ואחר תגיד לו עכשיו תמזוג לי, כדי שיהיה דרך חירות, שככה כל אחד זה עושה לזה וזה עושה לזה. כן, מה השאלה? שכחת? הראשונה קידוש זה זכר שמי, קידוש ראשון. כן. יפה, אחרי הקידוש, אם הוא רעב והוא יודע שמעריכים באמירת ההגדה, ועד שיגיע למצה יש עוד שעה, שעתיים, והם שרים בהגדה ומוסיפים פירושים ומאמרי חזל, אז יש כמה מנהגים בזה. יש נוהגים לאכול אז את הביצה, לוקחים את הביצה, והרי יש כמה טעמים למה אוכלים הלילה ביצים. הטעם העיקרי זכר לקורבן חגיגה. אנחנו עושים שני תבשילים, תבשיל אחד זה עצם האכילה שאוכלים בסעודה, תבשיל שני זה הביצה הקשה, לוקחים אותה, מקלפים אותה. אז אם זה אחרי קידוש, לפני שברך על הקרפס האדמה, יכול לאכול את הביצה בבת אחת, לברך עליה בורא נפשות, ואחר כך הולכים ליטול ידיים נטילה ראשונה בלי ברכה. אבל אם כבר נטל ידיו וברך על הקרפס, נכנס כעת לבית הספק. למה? אם יאכל את הביצה, אז הוא אוכל, יש פה שתי כזיתות הביצה, צריך, יש מחלוקת, יברך בורא נפשות, לא יברך. הוא בפרט שהוא כיוון להוציא ידי חובה את המרור, הרי האדמה גם על אכילת המרור. אז מה, אנחנו המנהג שלנו, כך מורבי היה נוהג לחלק את הביצה לשלושה חלקים, ואוכל שליש ושם שומר שיראה את השעון, אחרי 10 דקות עוד שליש, ואחרי 10 דקות עוד שליש. טוב, זה מאכל של ציפורים, כל פעם אוכלים חתיכה קטנה, אבל יש כאלה לפעמים הוא בולע את כל הביצה בבת אחת. אז כאן ספק ברכות לא יברך בורא נפשות, כי כאן ייכנס לספק אחר כך אם יצטרך לברך בורא נפשות או לא. זה. עכשיו ישתדלו להכין את כל צורכי הסדר כבר ביום, זאת אומרת את הכזיתות, את המרור, ישקול את הכל, המצות שידע כמה זה כל מצה. אמרתי לכם כבר שמשקל המצות שלנו האבות, כל מצה יש בה 5 כזיתות, אין בזה שום חשש. בוא נגיד 4, יחתוך מצה אחת לרבע, כל רבע זה כזית ועוד ונוסף. מצות מכונה, 2/3 מצת מכונה יש בה כבר כזית. מצות שהאשכנזים עושים אל הדקות הגדולות, 1/3 מצה יש כזית, במצה אחת יש 3 כזיתות. ככה האדם ידע את השיעורים של המצות כדי שיהיה מוכן. כוסות, יכין כוסות לפי מספר המסובים, כמו שאמרנו, החל ילדים מגיל 6 יהיה להם כל אחד כוס, ומטה מזה יתן להם כוסיות קטנות, שיהיה לו כוס של 100 גרם, לא צריך יותר, כוסות של 100 גרם, כוס של חד פעמית עם 200, יש 180 ויש 200, אז חצי כוס חד פעמית ודאי יש שם רביעית. עכשיו מי שלא יכול לשתות כל הרביעית, שתי רוב רביעית, רוב רביעית 45 גרם, 45 גרם יש שם חצי של 90 כבר, אז זה ודאי רוב רביעית. כן, יפה. עכשיו אני נגיד לקחתי את הכוס הזאת, עשיתי עליה קידוש, לא שתיתי את כולה, שתיתי רק את חציה, עכשיו אני רוצה לעשות ממנה כוס שנייה, אני מוסיף על זה יין מהבקבוק ואז זה מתוקן. אפילו שטעמתי מהיין, אז לכאורה פסלתי אותו, אבל אני יכול לתקן אותו, ככה גמרא אומרת. על ידי שאני אוסיף לו יין מהבקבוק, שזה יין נקי, נקרא יין חי, שלא שם את הפה שם, ואז יהיה מועיל. עכשיו גם השאלה שכולם שואלים, האם לשטוף את הכוסות או לא לשטוף את הכוסות. אם כל אחד שומר על הכוס שלו ויודע, ויש לו סימן שזו הכוס שלו לידו, לא חייב לשטוף. יכול את אותה הכוס להשאיר לידו, ואז כשיגיע הזמן של הכוס השנייה, להוסיף עליה רק יין, ואפילו נשאר ביין, כמו שאמרנו, נשאר בחצי יין. היין הזה לא פסול כעת, אני אוסיף לו יין מהבקבוק, או אפילו אוסיף לו מים. זה מועיל, מתקן אותו, כדי שאוכל לעשות אותו ממנו כוס שנייה וכוס שלישית וכדומה. ולכן, זה הדבר החשוב. עכשיו, בקידוש, חשוב שלכל אחד יהיה לו כוסו לידו. למה? כיוון שנכון שמצד דין ברכת קידוש, אז אנחנו יוצאים מדי חובה בכוס של המקדש, אבל מצד ארבע כוסות, כל אחד ואחד מאיתנו חייב. ולכן טוב שכל אחד יחזיק את הכוס ביד, אפילו לא ירים את זה מעל השולחן, רק היד שלו תהיה אוחזת בכוס, כדי להראות שהוא לא מסיח דעתו מן הכוס, והוא מתכוון לצאת ידי חובת קידוש, ולצאת ידי חובת ארבע כוסות. בכוס הזה יש פעמיים מצווה, גם זה וגם זה. ואז המקדש יקביע את הכוס מהשולחן טפח, זה כן. אבל שאר המסובים לא צריכים להקביע את ידיהם, את הכוסות מעל הזה. אלא מה? לפעמים קורה שבעל הבית או ראש המשפחה הוא זקן ומגמגם, או שלא שומעים את קולו. אז אם אתה רואה שאתה לא שומע את קולו, אתה רואה שאי אפשר לשמוע, אז תעשה בשקט. אתה תאמר בלחש, אבל לא צריך להשמיע לאוזניך. תאמר אחריו מילה במילה בלחש, תכוון לצאת ידי חובה בקידוש שאתה עושה. או כגון שלא עליכם, הוא מחלל שבת. חג הפסח צריך להיזהר לא לעשות מחלוקת. לפעמים נפגשים יחד המשפחה וכדומה, נותנים לקדש לאחד המשפחה שהוא מה לעשות עם הארץ. והוא מחלל שבת, הוא יכול להוציא אותנו ידי חובה של ידי חובת יום טוב. אז לא, ניתן לו שיעשה את הקידוש, ואתה תעשה לבד, תעשה בינך לבין עצמך. מה השאלה? מקרה כזה, אז תלוי, אז ינות, בוא נדבר על הינות המפוסטרים. ינות המפוסטרים, במיץ הענבים אין שום בעיה עם מחלל שבת נגע בזה, כל המיץ הענבים במיניהם, זה בסדר מבחינה זו. נשאר לגבי יין, יין של קרמל מזרחי הוא מפוסטר. חוץ מיין של קרמל מזרחי, היבש, יש סוגים מסוימים, כמו קברני סוביניון ואחרים, שאתה תראה בגב הבקבוק כתוב לא מבושל. אם זה יין לא מבושל, פה יש בעיה שאם הבקבוק הזה נפתח ואחז בו אדם שהוא מחלל שבת, אז יכול להיות שאסר אותו. לכן צריך להיזהר. או נענע אותו כשהוא פתוח. כשנענע אותו כשהוא סגור, לא נאסר. אבל נענע אותו כשהוא פתוח, או שהוא פתח אותו, או שהוא מזג לך את היין לכוס, אסור לשתות אותו. אז לכן, ייזהר האדם מאוד. בליל הסדר צריך להיזהר. גם צריך להיזהר אלה שיש להם עובדים זרים, פיליפינים, תאילנדים, בכל מיני מרעין בישין, יעדי מננה ומנכון. אלה, צריך מאוד להיזהר שלא יגעו ביין שלנו, וגם לכתחילה שלא ישבו ליד השולחן שהקערה שם. אסור. אסור שגוי יסב על שולחן של ליל הסדר. אז הכי טוב לעשות, אם יש מקרה כזה שהוא צריך לסעוד את הזקנים וכדומה, לשים עוד שולחן צמוד, ולתת לו לשבת ליד השולחן השני, בלי שירגיש שפוגעים בו או מה, יושב בשולחן הצמוד, ולא בשולחן העיקרי, איפה שהקערה נמצאת והסדר. כנ"ל, רבי חיים פלאצ'י כתב, אסור לתת לגוי ממצה שמורה. הרי בליל הסדר אנחנו אוכלים מצה שמורה. אז מצה שמורה, אסור לתת לגוי. כי כשמה כן היא, שמורה מן המזיקים, היא השכינה נקראת מצה שמורה. אסור לתת ממנה לגוי. מה ייתן לו? מצה רגילה. מצות רגילות של השוק שיש בשוק, לא שמורה. לא שמורה, זה יכול הגוי לאכול. בזה אין שום בעיה. מצה שמורה, השתדל, אתה אל תיתן לו. אם הוא לקח, לקח. אבל אתה אל תיתן לו. וכן מצה שברכו עליה, המוציא, או על אכילת מצה, והוא יושב שם, הוא רוצה גם, אז תשים לידך גם מצות לא שמורה, ותצפיע לו, תשים, תדחף לו משם. וזה אחד כלאחר יד, בידך הסמלית תיתן לו, ואז הוא ייקח מזה, וכך לא תצטרך לתת לו מהמצות. יש כאלה שמקפידים, וכתחילה לא נותנים לגויים להיכנס לתוך שולחן הסדר, לא יושבים ליד שולחן הסדר. אבל לפעמים מה לעשות, מפני דרכי שלום וכדומה, יש לו גויים שבאים אצלו, עובדים אצלו, נמצאים אצלו, ובא ויושב, מה יעשה? כזה, זה מה לעשות. אז הסתדל לעשות בחוכמה, בצורה שהוא לא יבין ולא ידע. ככה שהוא לא ירגיש. כן. יין של יקב גד, מה? הם לא מבושלים, אני אמרתי כבר, זה קשר לכתחילה גם לפי הרמב״ם. עכשיו, טוב שהעלית את הנושא של יין מבושל. בקידוש, בקורס הראשונה, כך כתבו הפוסקים, כדאי לכתחילה לשתות, אני לא מדבר על נשים וילדים, נשים וילדים תיזהרו, תיתנו להם מיץ ענבים מראש. למה? ילדים הם מאוד רגישים, ומיד הילד יכול להיות שיקור, איבדת את כל המצווה שהגעת לבנך, אני צריך אותו לילה שיהיו שם גם ילדים, ומצוות והגעת לבנך זה ילד למטה מגיל 13, ואם יש לו בן מגיל, למטה מגיל 13 אשריו, מקיים את המצווה, אין לו בן, נכד, ונכד לא משנה, זה בן הבן או בן הבת, הוא מקיים איתו מצווה, ואפילו לא נכד, אחיין או קרוב משפחה או סתם ילד בישראל, אורח שיש לו ילד, והוא יושב לידך על השולחן, אתה מקיים מצוות והגעת לבנך, שאתה מספר לו איזה סיפור של ההגדה, או מספר לו איזה סיפור מציאת מצרים. לכן צריך להיזהר לילדים לתת לשתות דווקא מיץ ענבים ולא דבר אחר, כדי שלא ישתכרו. הוא עדין גם על נשים. נשים הם מהר, זה משפיע עליהם. עכשיו, לגבר, מי שמכיר את עצמו, מכיר את המזג שלו שהוא יכול, לכתחילה קורס ראשונה ישתדל לשתות יין לא מבושל, ויין לא מתוק, זאת אומרת ינות יבשים. אז כמו יין של יקבי גד, זה מצוין של כוס ראשונה, כי זה ללא סוכר, ללא תוספת סוכר, וללא שום חומרים מבחוץ, וגם זה לא מפוסטר. אבל מה, יש בעיה, שאם נגע בזה מחלל שבת, או נגע בזה גוי, יכול לאסור אותו. אבל התחילה בקידוש, כוס של הקידוש, להשתדל מי שיכול. לא שזה אסור, זה מצווה מן המובחר. צבא מן המובהר שישתה יין שהוא גם אליבא דשיטת הרמב״ם הוא יין כשר למהדרין שישתה אותו כמו שצריך ובזה מקיים מצוות הרבה פעמים יש רעש לפעמים עושים בקידוש ואם יכול להיות שזה יגרום שמישהו לא ישמע את הקידוש לא יצא ידי חובב זה בעיה וכאן זה חיוב דאורייתא בפרט נשים שהם לא ברכו על תפילה לאותו לילה לא התפללו אז יש להם חיוב מצוות קידוש מה נעשה עם מצוות קידוש? לכן צריך להיזהר לתת למישהו שקולו גדול. כבר הזכרנו אתמול, רבנו חיים פלאצ'י כתב, שגם בעל הבית, אם הוא יודע בעצמו שהקול שלו לא נשמע טוב, ויש לו אחד מהמסובים, שהוא ירא שמיים, ויש לו קול נעים וערב וקול גבוה, יוותר על הכבוד שלו, וייתן לו להגיד, כי חשוב הלילה שכולם ישמעו טוב את הקידוש, את הברכות, אחת, אחת, בצורה נכונה, מחותכת, מילה, מילה, זה הכי חשוב. זה השבח של הקדוש ברוך הוא, הלילה הזאת. כן, מה השאלה? אם האבא לא מקפיד? כן. יפה. השאלה שלך שאל אותה גאון רבנו יוסף חיים בספרו שאלות תשובות רב פעלים, והוא כתב אדם שאבא שלו מגמגם או בולע מילים או לא אומר את הקידוש נכון, אז אתה יכול לעמוד גם בליל שבת שאין לך כוס לפניך, הכוס הוא ביד שלו, של האבא. אתה יכול לעמוד בשקט, אל תעיר לו שום הערה. אלא אתה תשתוק, תגיד, אתה בינך לבין עצמך, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ואחד אלוהים בנחש. וסברי מרנן, ואתה אומר את ברכת בורא פרי הגפן, ואחר כך, אם זה בחג, אתה אומר שקידשנו, בחרבנו מכל עם, מקדשם ומצוותיו, אתה חותם את הברכה, אם זה שבת, מקדש השבת, אם זה חג, מקדש ישראל והזמנים, ולא מדבר, חג טועם מהיין. זה הדרך הטובה והשיטה הכי נכונה, כדי לא לפגוע באחרים בכלל. עכשיו עוד מילה אחת בקשר לתפילת ערבית, להיזהר בתפילת ערבית של ליל פסח. אדם משתדל בערב פסח, להשתדל לגמור מהר את כל העסקים, את כל הסידורים לפני כן, מוקדם, וכתוב בשולחן ערוך שצריך לסדר את השולחן ולערוך אותו לפני שהולך לבית הכנסת. כתוב בספרים שזה סגולה גם שהאדם יהיה לו עולם הבא מוכן בחייו פה כבר יש לו עולם הבא. יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, תרשו יהיה שולחנו של עולם הבא ערוך מבעוד יום שאני עוד צעיר פה בעולם הזה. כדי שיוכל לאכול ולקדש ולאכול ישר כשתחשך. מה פירוש ישר כשתחשך? יש אנשים לא עלינו אחרי פטירתם כמה שנים סובלים בגיהנם, בכפקלה, הולך בגצל מוות, איפה לא, יש שבע מדורים בגיהנם, עד שמגיע למקומו בגן העדן, וואו, מסכן, כמה צרות ואיסורים, כמה הרפתקאי עברו עליו. אבל מי שזוכה בערב פסח להכין את כל הסדר ואת השולחן מוקדם, זוכה שאחרי 120 שנה שלו, ישר נותנים לו כניסה, יש כניסה מיוחדת לגן עדן, כניסה ראשית, מכניסים אותו ישר לשם. אז זה לסדר, צריך לדעת שכל הסוד של גן עדן של האדם בעולמו, בעולם הבא, תלוי בלילה הזאת. דיברנו על זה לפני, עוד לפני שבאת, שהכינו את השולחן בליל, לילה לבדיקת חמץ. אחרי שבדקו את החמץ, כבר מכינים. הנה הכינה, מכינים את המפות ואת הכלים ואת כל מה שצריך, אשריהם ואשרי חלקם. אחר כך הולך לבית הכנסת. אז המנהג הוא, יש כאלה שאומרים תפילת מנחה קודם, ואם יש זמן, אז קוראים את סדר קורבן פסח. אלה שאין להם זמן, אז קוראים סדר קורבן פסח לפני כן. וקוראים פירוש האגדה לרבי שמשון מאוסטרופולי, עליו השלום, הוא היה איש קדוש ונורא. ושמשון מאוסטרופולי נהרג בפולניה לפני 360 שנה. הרגו אותו הפולנים הארורים. אז רצחו אותו עם 300 מתלמידיו, והיה עם תפילין בראשו בבית הכנסת ביום שישי ג' חודש אב. נהרג על קידוש השם. והוא היה בן 42 שנה. היה איש קדוש ונורא. הוא כתב את הפירוש הזה של ההגדה שקוראים את השמות הקודש שיוצאים מהמכות וראשי תיבות והמחלוקת של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא ורבי אליעזר, כל אחד מה שפירש. זה סגולה שלא יירע לו שום נזק וינצל מכל צרה וצוקה כל השנה, וביותר אם קורא אותה בערב פסח עצמו. מורבי היה נוהג אחרי בדיקת חמץ, אחרי ביעור חמץ, היה הולך למקווה, שחוזר מהמקווה היה קורא אותה, כמו מנהג השלה וכך מנהג הרב יסוד ושורש העבודה. היה הולך למקווה שעה לפני חצות, היום חצות זה ברבע לאחת, לרבע ל-12 כבר אפשר ללכת לטבול לכבוד פסח, ואז חוזר אחרי המקווה, קורא את זה בניחותה עם כל בני הבית, היינו יושבים סביב השולחן, לומדים את זה, ואחר כך קוראים סדר קורבן פסח אחר חצות היום, תפילת מנחה התפלל אותה כמו שצריך, אחר כך ערבית, הודו לשם כי טוב, כי עולם חסדו, יאמרו גאולי השם, כוון להודות לשם על כל מה שאירע לו בכל השנה האחרונה, מפסח שעבר עד הפסח הזה. וזה סגולה אם אומר את המזמור הזה כהלכה, שיחיה לשנה הבאה ויזכה לומר את זה עוד פעם, ויזכה לומר את זה גם בבית המקדש. כי שם יש כל הארבעה שצריכים להודות, יורדי ימים, שמה כתוב, הם הנפלאותה במצולה, הם הראו מעשה השם, יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים, יש שם יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, זה האסירים, יש שם חולים, יחוגו וינועו כשיכור, חוכמתם תתבלע, וכן יש הולכם מדברות, עובה מדבר ושימון דרך, כל הארבעה שצריכים להודות, כתובים שם בפסוקים. אחרי זה תפילת ערבית, תפילת ערבית של אותו לילה, צריך לומר אותה בכל רינה ותודה, וירים קולו, בפרט שמגיע, ואמונה כל זאת וקיים עלינו, ראו בדמי גבורתו, שאומר תפילת, את התפילה ואומר אתה בחרתנו, יזכור שהלילה הזה הקדוש ברוך הוא בחר אותנו מכל העמים. ואחר כך לא ישכח לחתום מקדש ישראל והזמנים. למה? לפי ההלכה, מי שסיים את התפילה והוא לא זוכר שהוא חתם, חייב לחזור, לא יצא ידי חובת תפילה. צריך להיזהר, אפילו שהוא יודע, ברור לו שאמרתי אתה בחרתנו. ואמרתי את יום המצות הזה, זמן חירותנו. יכול להיות יש כאלה ששגרת לשונו, גמר יעלה ויבוא, אומר ואתה ברחמך הרבים, תחפוץ בנו את ארצנו, ברוך אתה השם, החזיר שכינתו לציון. אם לא חתם ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, לא יצא ידי חובת תפילה, צריך לעזור ולהתפלל. אחרי זה יש לנו את הלל עם ברכה. אמנם הרמה כתב שיש נוהגים שלא לומר הלל עם ברכה, ויש באשכנזים עצמם יש חילוקי מנהגים, יש אומרים אותו בלילה ויש לא אומרים אותו בלילה. אבל פשט המנהג כדעת מרן בית יוסף וכדעת חלק גדול מהפוסקים, גם הגאון מבינה ועוד, שנוהגים לומר את ההלל הזה הלילה הזאת עם ברכה, הלל גמור עם ברכה. ולפי ההלכה גם הנשים חייבות בהלל הזה. מה שנהוגים לפי מרן, הרי נשים לפי מרן לא מברכות על הלל, זה בשאר ימות השנה, אבל בליל פסח הם חייבות, ולכן כל אחד בבית שלו יזכיר את בני ביתו שיגידו הלל עם ברכה. וטוב לכוון בברכה שאומר על ההלל, הרי אנחנו מברכים עולם, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שקדושה ומצוותיו, וציוונו לגמור את ההלל, לצאת ידי חובה של ההלל שאני אומר בתוך ההגדה, כי בהגדה אין ברכה על ההלל. למה אין ברכה על ההלל בהגדה? כמו שהוא, ההלל מחולק לשני חלקים. אני אומר שני פרקים ראשונים של ההלל בתוך הסדר, בתוך ההגדה, ועליו חותם ברוך אתה השם גאל ישראל. ואיפה ממשיכים את ההלל? בקוס רביעית. שפוך חמתך, אחרי זה אומר לו לנו השם, לו לנו כדי שמך תן כבוד. אז לכן אין לנו ברכה על ההלל כשאנחנו מפסיקים בהלל. איך נעשה? אז איפה הברכה של ההלל? זה הברכה שבתפילה, כתבו הפוסקים. אז צריך לכוון בברכה של התפילה שאני מוציא את, פותר את עצמי על הברכה גם על זה. אחר כך לא לשכוח להכין עוד מבעוד יום ממלח. וטוב להכין ממלח. יש נכון לפי ההלכה כתוב שיכול להכין חומץ כדי להטביל את הכרפס. אז אפשר לשים חומץ, אפשר לשים מלימון, אבל עם לימון חייב לערב בו מים, ברוב מים. למה? לימון זה מפירות. מפירות לא צריך נטילת ידיים. רק אם יהיה רובו מים, במיעוטו מץ לימון חי, אז זה יועיל. אבל עדיף ממלח, למה לפי הקבלה גם כתוב שהמלח זה דין. והמים זה חסדים. לקחת, קח כפית מלח, יערב אותה בחצי כוס מים, ויבחש את זה, ויכוון כמו שהמלח נמס במים, ככה יבטל הקדוש ברוך הוא כל הדינים וכל הגזרות הקשות מעלינו, ויהיו מים. וזה מבטל כל מיני גזרות קשות. תאר לך, כל מנהג של ישראל יש בו סוד, לכן אסור לזלזל משום מנהג. ואת זה ישים מחוץ לקערה, לא בתוך הקערה. המי מלח לא יהיה בתוך הקערה בשום אופן, אלא בקערה יהיה אך ורק המינים המסודרים בקערה, שהם השלוש מצות למעלה, אחר כך זרוע וביצה מכאן, כרפס וחרושת מכאן, חזרת ומרור באמצע. זה כל מה שיש בקערה. השאר יהיה מחוץ לקערה, יהיו שאר דברים. כן רוצה להוסיף עוד מצות, יושים בצד. וכן רוצה לשים כלי של חרושת בשביל כל המסובים, זה בצד. וכלי של ביצים, צלחת, קערה עם ביצים, הרי כל המסובים צריכים לאכול ביצים. אז שמים את זה בחוץ, לא בתוך הקערה. בקערה יישארו אותם מינים, וטוב שמה שיש בקערה להישאר כל הלימה. שזה עניין גדול, שמירה לכל בני הבית. גם לא לשכוח מה שכתב רבנו חיים פלאצ'י, שישים לו אזוב. אזוב זה זעתר, אבל לא המעורב, המעורב זה מכיל חמץ. הזהרנו את זה כמה פעמים, הזעתר שיש בו סומסום ויש שם מלח לימון, שם פירורי לחם. זה חמץ גמור, וצריך לבער אותו עם החמץ, למכור אותו עם החמץ. אבל יש זעתר העלים של הזעתר שמוכרים או בחנויות של טבעונים או זהו, או במשתלות. עכשיו אגב, עוד פרט חשוב, במצא יש לצערנו הרבה אנשים, אני פגשתי החג הזה המון שאלות בנושא הזה, שנקראים חולי צליאק. חולי צליאק אסור להם לאכול גלוטן. הגלוטן זה החומר שנמצא בתוך חמשת מיני דגן, וזה הפלא הגדול. איך הגמרא בירושלמי אומרת, זה מעשה משנה במסכת חלה, לא חייב בחלה ולא יוצא ידי חובת מצא, רק חמשת מיני דגן בלבד, והם חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמת, כוסמין. כוסמת, היום יש בטעות עוד סוג של, לא תבלין, אלא קוטנית, מין קוטניות שקוראים לזה כוסמת, בטעות. זה לא, זה קוטנית בכלל. יש כוסמין, זה יש, היום עשו מצות, יש מצות, מישהו שמייצר מצות קשירות למהדרין, איפה אפשר להשיג אותם? הרבה שואלים, בחנויות של טבעונים, מבקש את המצות האלה, הם מצות ארוזות, אריזה כפולה, עם הכשר של בדת, למהדרין, שזה המצה הזאת, אומנם זה יקר, אבל זה המצה, יכול אדם לאכול אותו, גם חולה צליאק, וזה נטול גלוטן. הגלוטן זה השם ישמור, יש אנשים שזה גורם להם נורא להיום, שזה עושה להם שם בדם, עושה להם מהפכה בגוף, ויכול להביא אותם מדי סכנת מוות גם. שמצילנו. אז זה אלה חולי גלוטן, הם פטור מאכילת מצה, אבל כיוון שיש מצות כאלה, יכול לאכול. אני מכיר אחד שקנה מצות כאלה לכל השנה. הוא אוכל אותם משבת לשבת. הרי איך יעשה סעודות שבת? צריך לאכול לחם. מה יעשה? זה הלחם שלו. כל השבוע לא אוכל לחם, אבל לשבת צריך לאכול שלוש סעודות. שומר את המצות האלה משנה לשנה, קונה אותם, ואוכל אותם משך השנה. כן. ובשבילו זה קביעות סעודה, זה המוציא. ושבת קובעת, כך קיימה לנו, ששבת קובעת. כן, מה השאלה? מצות להרטיב אותם. אדם שהוא חולה, או שסובל בשיניים, או שיש לו איזה בעיה רפואית, שהוא לא יכול לאכול מצות, יש כאלה שסובלים בקיבה. אמר לי היום עם מישהו שהוא אוכל מצות, ונכנס לו לקיבה, כזית כבר מתחיל לעשות לו צרות שם. סובל מגזים, מכל מיני תופעות, אז מותר להרטיב את המצות, במים, ויש יותר מזה, מי שזקן ולא יכול ללעוס את המצות, וגם המצות הרכות שלנו, הן גם צריכות להיסה, מותר להשרות אותם במים אפילו יום שלם, וזה לא נקרא כבוש. אבל להשרות אותם במיצים, זה בעיה. מיץ או מרק, אז יש, אם מטביל את זה מיד ואוכל, יכול. או להשרות את זה למשך כמה דקות, אפילו במרק או מפירות, זה לא לכתחילה, זה בדיעבד יוצא ידי חובה. אבל להשרות את זה 24 שעות מעט לעת, זה לא. בפרט אם המצה נימוחה, וגם מה שאמרנו להשרות המצה במים, בתנאי שהיא לא התפוררה. אבל אם המצה התפוררה, לא יצא ידי חובה. צריך שצורתה תישאר עליה, תישאר פחות או יותר מוצקה. ואז רואים ניכר שזה מצה. אבל אם המצה התפוררה, לא יצא ידי חובה. לכן אדם שקשה לו יכול לשתות עם המצה מים, או להשרות אותה במים ואז יאכל אותה. אבל אדם בריא לא יעשה כך. אלא צריך לטעום טעם מצה, ולהכיס את המצה כמו שהיא. רק מה? הוא היה אחרי זה שהוא לא יכול. ישים לידו מים. לפעמים גם זה סכנה. בליל פסח, פרט אלה שמחמירים לאכול, כמו שכתב במשנה ברורה, להכניס את כל הכזית בבת אחת. ולנעוס אותה ולבלוע אותה בבת אחת. לפעמים חס ושלום, באים לידי סכנה שנחנק, הוא לא יכול. האוויר התחיל לצאת לו, אין לו, נגמר לו האוויר. לכן צריך לשים מים לידם שם, שיהיה מוכן שאם חס ושלום, מישהו נתקע באיזה בעיה, שמיד ישתה מים שלא יבוא לידי סכנה. בכלל לא צריך לעשות דברים שהם מעבר לגדר הטבע של האדם. חמירה סכנתה מאיסורה, והשטן מקטרג בשעת הסכנה. לא כדאי. אפשר לא להיכנס לתוך הסכנות האלה. כן, מה השאלה? לא שמעתי, מה? לאכול הכי פחות מצה, כן. יעבץ כתב, כיוון שאנחנו חוששים שבמצה אולי יש חמץ, אולי יתערד בזה חמץ, כי זה הדבר הכי חמור, הכי דבר שאנחנו צריכים להיזהר בו. כן. כן, מה השאלה? כן. על הקורך אין להפסיק בדיבור. איפה, מתי תעשה ככה? משך הסדר או כעת אחרי נטילת ידיים? בסדר אין שום בעיה, בסדר הוא צריך לדבר כל מה שצריך לצורך, אין שום בעיה לו לדבר. הרי גם מישהו בתעני דיבור יכול לדבר כשהוא צריך לצורך מצווה, זה אין שום בעיה. אבל להפך, אם הוא ישתוק זה מראה על בורות ועם ארצות. אבל אני מדבר כעת שהוא ברך על אכילת מצה, ירגיל אותה, מסמן להם ביד לשתוק. שתדל לא לדבר עד הקורך. אז אם למשל יש מישהו מפריע, יכול להגיד לו מילה אחת, שקט, או עוד מעט, ויגיד לו רגע. אבל לא יעריך איתו בדיבור, יתחיל לספר לו סיפור, השפן הקטן, פתח את החלון, והוא עלה בסולם, לא יתחיל לספר סיפורים, זה הכוונה. לא ידבר. כן. מה? אבל, מה הבעיה של האבל? הוא חייב בכל המצוות, כרגיל. אין שום בעיה. מה זה? מה השמחה? שמחה, אסור לשמוח, הוא שמח בלב. הוא לא מראה שמחה בחוץ. שותה יין, חייב לשתות יין. שותה יין, אנחנו שותים יין סתם, ככה? אנחנו שותים, אנחנו חייבים לשתות יין. ארבע כוסות, מה הבעיה? אין שום בעיה. להסתפר תלוי, זה דינים, תלוי, הוא תוך 30, לא תוך 30, על אביו ועל אמו, שאר קרובים, על אב ואם, אסור להסתפר רק אחרי 30 יום. לא אב ואם, אחים, אחיות, שאר קרובים, החג מוציא מהאבלות, ומותר להסתפר בערב החג. בתנאי שעברו השבעה. אבל בתוך השבעה זה בעיה אחרת. כן, אז אם כן, יוצא איפה שהסדר, אז אנחנו חוזרים, דיני התפילה פחות או יותר סיכמנו. אדם בא לביתו, ישתדל לא להתעכב בדרך, לפי ההלכה אסור להאריך בדיבור ואסור להאריך בשיחה, אלא ילך מיד לביתו, יגיע בזריזות לבית, ועד רבה יכין את מקומו, מושבים של כולם, איפה שכולם יושבים, איפה שיש שולחן ערוך, יבדוק את הקערה איך שהוא מגיע, שהכל יש בקערה כמו שצריך. שמים מלח על השולחן בליל הסדר, אף על פי שיש שכתבו שכן זה ליל שימורים, לא צריך מלח, אנחנו שמים מלח, וגם לפי הקבלה יש בזה עניין. יחסה את הקערה במפה, ואז ישימו את הכוסות, כל אחד ימזוג לשני את הכוס כמו שאמרנו, יחזיק את הכוס בידו, ויזהיר את בני ביתו שהם יכוונו לצאת ידי חובה גם של ארבע כוסות, גם של קידוש של ליל הסדר. עכשיו טוב, כדאי שישאל את בני הבית אם הם יתפללו, ושיגידו גם את ההלל עם ברכה. מה שאמרתי, גם הנשים חייבות הלילה מעיקר הדין, ואין חילוק מנהגים בזה בין אשכנזים וספרדים, שצריכות הנשים לברך על ההלל ברכה שלמה לפניה ולאחריה. ברוך אתה השם מלך מעולם התשבחות, אמן, ואחר כך יעשו קידוש. ואז התחילו את הקידוש כמו שצריך. הקידוש, כבר הזכרנו שהמצווה הראשונה שיהיו הילדים יהיו בשורה ראשונה. הלילה הזאת יש עדיפות לילדים למטה מגיל בר מצווה. אני מדגיש, עיקר המצווה שלי הגעת לבנך זה הלילה הזה, שיהיו הילדים למטה מגיל בר מצווה, יהיו ראשונים במעלה, כדי שיוכל לשאת ולתת איתם ולבאר להם את כל ענייני החג. ואז עושה את כל מה שצריך לעשות, הקידוש, מיד אחרי הקידוש נוהגים לברך את הילדים, ברך גם איש את רעהו, כמו שהזכרנו, החזקוני כותב, הלילה הזאת הברכה מתקבלת מפי המברך, שעניין גדול. הרחיגשו מהר ליטול ידיים, להלכה אנחנו עושים ידיים בלי ברכה, ואם ברך בדעבד, לא, זה לא ברכה לבטלה, בדעבד מי שברך לא קרה כלום, ואתה יכול לענות אמן על ברכתו. נפקה מינה, באו ושאלו, מה יעשה בפעם השנייה? יכול לברך גם פעם שנייה, וצריך לברך פעם שנייה. כיוון שיש מרחק בין הרחיצה הראשונה לרחיצה השנייה, ובינתיים יש עשי החדת. עכשיו, עוד דבר להכין, טוב להכין כוס מיוחדת לשפיכה של ה-16 שפיכות. יש חילוקי מנהגים בין האשכנזים בספרדים, האשכנזים נוהגים לשפוך עם האצבע, שעם הזרת, יש עם הקמיצה, כל אחד נוהג לפי המנהג שלו. אנחנו לא נוהגים לשפוך באצבע, אלא נוהגים לשפוך בכוס. ספרדים נוהגים לשפוך בכוס. גם האשכנזים, גם הספרדים, נוהגים להכין איזה קערה בזויה, או פגומה, או סדוקה, שלתוכה מוזגים את ה-16 שפיכות. יש בזה סוד גדול. למה זה 16? שפעם בהתחלה דם ואש ותמרות עשן, יש בזה גם פצצת אטום, תדע, בתוך העשן. אחר כך 10 מכות, כל ה-10 מכות, ואחר כך רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח, עדש מאחר. נוהגים מתי שעושים את השפיכה לחסות את היינות שיש על השולחן. ויש נוהגים גם לחסות את הקערה, ולא לעשות את השפיכה על השולחן עצמו, אלא מחוץ לשולחן. עושה את השפיכה, אך לוקח את היין של השפיכה ושופך אותו החוצה. שופך אותו בחוץ, חוץ לבית. וזה... וככה מסלק מעליו כל מיני מזיקים וכל מיני מרעים בשינה. אז את זה יכין, כל זה ישתדל להכין איזה צלחת או קערה פגומה, או אפילו אפשר לקחת קערה של גבינה של איזה, היום יש קערות פלסטיק חד פעמי, לא חסרים, כן, אבל שיהיה קערה שיהיה בית קיבול, שיהיה שם בית קיבול. עוד דבר אחד, יש הרבה דברים מה שצריך להגיד לסדר, זה לא נגמר אף פעם. אחר כך צריך להכין את הכרפס, לא לאכול כזית מהכרפס, בלב הכי לא אוהבים לאכול אותו כי הוא קצת מר, אז אוכלים ממנו חתיכה קטנה. ברוך הבא, כבוד הרב, שלום עליכם. אז כל אחד יטביל את הכרפס בתוך מי המלח, להטביל, לא לאכול אותו כמו שהוא, אלא להטביל, כי זה צריך טיבול, לפי הפשט זה עניין של טיבול. לפי הסוד יש עניין, אמרנו כרפס רומז מה שרומז, והמי מלח רומזים למה שרומזים, אז מטביל אותם ואוכל, מברך עליו בורא פרי האדמה. להשתדל בליל הסדר לא לעשות רווח בין קטע לקטע. מיד גמר כפס, מיד יחץ. ייקח את המצה האמצעית הזאת, יחתוך אותה לשתי חתיכות, לא משנה אם זו מצה רכה או עבה, ולא משנה אם יצא לו צורת דלת ויצא צורת וב, לפי ההלכה, תופס בכל מקרה. אבל זה רק לא נאמר אלא למעליותה, שאם יכול לעשות חתיכה בצורת דלת, את זו יעשה דקה צורת דלת, זה יוצא רש יותר מדלת, והשנייה זה חתיכה באמצע, זה צורת וב, שומר את זה לאפיקומן. השאלה כותב, טוב לקחת מפה לבנה, כמו שכתב הרשל רבי שלמה לוריה, שהיה לוקח מטפחת לבנה יקרה, היה מכין אותה מבעוד יום, ועוטף בה את האפיקומן, ותולה אותה על כתפיו, והולך איתה 400, ואומר, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. זה מי שעושה כן, אומר, יזכה גם בביאת המשיח, לצאת לקראת המשיח ולקבל את פניו. זה זכות גדולה. ככה, אחרי זה, עשה כל הסדר, אסיים עוד דבר אחד. המהריל כותב, נוהגים בכוס השלישית, אחרי שגמרנו לשתות אותה אחרי ברכת המזון, לפתוח את הדלת. ואז מתחיל שפוך חמת חי לגויים ומוזגים לו כוס רביעית. למה פותחים את הדלת? שאולי המשיח בא. האמונה בביאת המשיח. שואל המהריל, מה בכי, בגלל זה שאני פותח את הדלת, אז אני אומר, המשיח הגיע, מה? מראה לה שבשמיים רואים שאנחנו פותחים את הדלתות, והנה אנחנו מאמינים בביאת המשיח, בזכות הפעולה הזאת שאדם עושה, אז בשמיים מתעוררים לגאול אותנו, בפרט בלילה כזה, שאז רחמי שערי שמיים פתוחים, קדוש ברוך הוא ימלא משעות טיבכם לטובה, ותזכו לשם.